בפרש הזו, פרש הזו עסקנו בסוגיות רבות בעבר, ובין השאר כמדומני שלפני שנה, שמה לפני שנתיים, עסקנו בסוגיה של ושמרת מסמצויס. אבל אז עסקנו בפירוש שחזל פרשו בדרך דרש. רש"י במקום מביא, ושמרת מסמצויס, אל תקרא מצויס אלו מצויס, מצווה בו להיותו אל תחמיצנו. והיום נעסוק באותו פסוק, אבל בדרך פשט. שמירס מצס מצווה, יש עניין, יש הלכה, יש מצווה לשמור מצס החג, מצס מצווה צריך לשמור לשמן, ומצס שלא נשמרו לשם מצס מצווה אינם כשרים לצאת בהם ידי חובתן. אז בתחילת השיעור קודם כל נעסוק בעצם המצווה, פרטיה ודקדוקיה כדרכנו, וחלק השני של השיעור נעסוק בהלכה מחודשת שחידש אחד האחרונים בסוגיה הזו, חידוש שנביא לו חמש מקורות שונים ממרחבי הש"ס והפויסקים. קודם כל עצם המצווה, ושמרתם את המצווה, אנחנו מצווים לשמור את המצווה שאנחנו מתכוונים להשתמש בהם, לצאת בהם ידי חויבס המצווה בליל אלף של חג, בערב תויכלו מצווה, ושמירה זו צריכה להיות לשם מצווה מצווה. ממתי צריך לשמור? נחלקו בגמור בפסוכים דפנם עומד אלף, האם משעת קצירה או משעת לישה? מאיזה שמה ואנחנו מצווים לשמור את המצס לשם מצס מצווה? בהמשך השיעור נראה שהמחלוקת הזו נוגעת לא רק לזמן השימור, אלא לכל אופי השימור. ויש תייצחוב, דמצווה פין שימור. איך אנחנו מגדירים ומפורשים את עצם המושג של שימור של מצס מצווה? אבל קודם כל, כאשר אנחנו עומדים בשולחן אורך וסמנטוף נון גימל בסעיף דלת, שני זמנים פתאום נהפכים לארבעה זמנים שונים. כי בגמור אנחנו עומדים על קצירה ולישה. ובשולחן אורך המחבר כותב, טוב לשמור את המצס משעת קצירה, ולפוכויס משעת תחינה, ובדיעבד משעת הדחק, אפשר לקנות גם קמח מן השוק. אז לכתחילה צריך לשמור משעת קצירה. זה אפילו לא דין של לכתחילה, אלא מעין עצה טובה. טוב לשמור את המצס משעת קצירה. לפחות משעת תחינה, ובשעת הדחק מותר אפילו לקנות קמח, העיקר שנעשה שימור מלישה ואילך. מה פתאום תחינה? אז המשנה ברורה מסביר במקום בכלל, הראשונים מסבירים הלכה זו, משום שבימי קדם רוב תחנות הקמח היו בנויות על מים זורמים. האדם תמיד חיפש מקורות אנרגיה, מקורות כוח. אז במקום לשרוף עצים או דלקים או פחם כדי להניע גלגלים, אז אפשר לנצל כוח טבעי. זרימה של נהרות גדולים, מפלי מים, גם היום בונים תחנות כוח על, על, על מפלי מים ועל נהרות גדולים, ולכן רוב התחנות, תחנות הקמח, היו מבוססים על הכוח הטבעי של מים זורמים. ומכיוון שהחיטה והקמח היו קרובים למים, והיה שכיח מאוד שהם ירטבו מן המים, זה הכוונה שלפוכויס משעת תחינה. ולכן כותב המשנה בסעיף קטן ל"ג בשעת ציון, שההלכה הזו נוגעת רק בתחנות שבנויות על מים, אבל בריחיים של יד, או בתחנות רוח, יש מקומות שגם היום יש ניסיון לנצל את הכוח של רוח בארצות הצפוניות, בהולנד יש הרבה תחנות רוח. אז במקומות כאלה, בתחנות קמח כאלה, אין כלל עניין של שימור משעת תחינה, כך מבואה שם בסימנטוף נ"ג. אבל המשנבור גם הביא שם, כמדומני שזה סיף קוט נחוב בייז, ממה שמבואה בסימנטוף סמך זיין, שלפעמים אנחנו מצווים לשמור את המטס אפילו לפני התחינה, משעה שהחיטה מתייבשת אף טרם קצירתה. כי כאשר החיטה יבשה לחלוטין, ושוב היא איננה יונקת מן הקרקע, היא כבר מקבלת חימוץ, ולכן יש לזה כבר דין של שעת קצירה. כאשר החיטה מתייבשת, אף שפיזית היא עוד מחוברת לקרקע, היא יכולה להחמיץ, ולכן מאותו שלב צריך לשמר אותה. ולכן, כפי שמביא המשנה ברורה, המנהג הוא לקצור חיטה למטס מצווה בעודה לחה. לא ממתינים עד שחיטה תתייבש לגמרי, משום שאז כבר צריך לשמר אותה, כך ששני הזמנים היסודיים, ההלכתיים, דהיינו שעת קציר ושעת לישה, בעצם הופכים לארבעה מועדים שונים, משעה שחיטה מתייבשת כבר יש דין של קציר ואילך, ומשעה שתחינה יש חשש גדול יותר שולחים אותם משום שהתחנות קרובים למים, אבל ביסודו של דבר יש שעת קציר ושעת לישה. מה בין קציר ללישה? מה המחלוקת? אך סמסויפה שואל שאלה גדולה, פעמיים בכתבים שלו, תשובה שלך סמסויפה לחיים סמן קוף חוף חס, ועוד פעם בגוד אך סמסויפה על השולחן אור וצמן טוב סמך. טוב סמך בסעיף הראשון למדנו שחרש הייתה וקוטן אינם כשרים להתעסק במצות, ללוש, לערוך, אין עושים מצות על ידי חרש הייתה וקוטן משום שחרש הייתה וקוטן אינם בני דעס, ולכן הם לא יכולים לכוון לשמו, כשם שחרש, שייטה וקוטן סולים לכתוב את הגט, כי גט צריך כסיבה לשמו, והם סולים לעשות ציציס, משום שציציס צריכים להיעשות לשי מצווה ציציס, כך הם גם סולים לעבודת המצות. ונשארת השאלה, בציציס כתוב, ועושו להם ציציס, העשייה צריכה להיות לשמה. בגט כתוב, בקוסב לא, הכסיבה צריכה להיות לשמה, כפי שלמדנו, בסוגיה בגיטנדאפ חופי, אבל במטס לא כתוב שצריך לעשות אותם לשמן, אלא שצריך לשמור את המטס לשמן. אז למה חירש, שוית וקוט לא יכולים לעשות מצות? הלא יש מפקח או משגיח קשות, הוא יהיה זה שיכוון לשמה, לשמור לשמן. האמת הוא שהרשויין הוא כבר נחלקו, האם גודל או מדלגה בו יועיר בעשיית המטס. רב הייגון, ועוד מהגויינים והרשויינים נקטו שאכן זה מועיל. גודל רואים את הגב ומועיל בהלכות שונות, אף אופי, שיש בהם דין של כוונה ולשמה. אבל רוב הרשויינים נקטו, וכך נפסק בשולחן אורך, שכאן גודל רואים את הגב ולא יועיל. אבל לכל פנים למדנו, חרש, שייטה וקוטן, שאינם בני דעת, פסולים לעשיית המצות. שואל לך סם סויפו. הלו אנחנו מחמירים, כפי שלמדנו זה עתה, לפני מספר דקות, בתוף נום גימל סיב דלד. שלכתחילה ראוי לעשות שימור משעס קצירה ויאפל פיקן נוכרים הם אלה שקוצרים את החיטה הלא נוכרי הדעת את עיניו שכאובד גם נוכרי פסול כשצריך לשמה אז ממה נפשך? אם אנחנו מחמירים מקצירה ואילך לעשות שימור אז איך אנחנו קוצרים על ידי נוכרים? יש במחסו של חומש שמויס בפרשס בוי סימן שכותרתה שימור במצס מצווה אבל בעצם אז שם לא העמקנו בעצם הסוגיה של שימור במצס מצווה. כל הנושא שדנתי אז ומה שמודפס בספר זה רק השאלה הכללית כאשר אנשים מפעילים אוטומציה, מיכון כאשר אדם עושה דברים שונים על ידי מכונות האם זה מתייחס אליו, האם הוא עיר כוונס לשמה שאלה הזו הייתה מחלוקת גדולה לפני 150 שנה כאשר המציאו את המכונות להפיע את המצס מצות מכונה אז רוב גדולי פוילרים גליציה החמירו עד למאוד, הדבר חיים לא ינסקר הרודת או יד שהכריז שכל מצות המכונה הם חומץ גומו, כך הוא כותב, אבל היו גדולים אחרים שכתבו שהבעיה העיקרית במצות מכונה זה למצות מצווה משום שצריך כוונה לשמו. ושאלה האם כוונת האדם יועיל כאשר דברים נעשים על ידי מכונות. השאלה שוב חזרה על עצמה כשהמציאו מכונה נוספת הייתה מהפכה תעשייתית והמציאו מכונה גם לעשות ציציות ואז שוב התעורר השאלה האם כאשר עושים ציציס על ידי מכונה האם יועיל כוונת האדם לעשות לשמה זו שאלה שלא נצור עליה אבל אני רק רוצה לציין שהסמסויפה בשעת הוא שאל איך קוצרים על ידי נוכרים, ומשאף קצירה אנחנו עושים שימו. אותה שאלה נשאלת בתקופה יותר מודרנית, בתקופה יותר מאוחרת. איך קוצרים על ידי מכונות, כאשר מקצירה ואילך בעצם צריך לעשות שימו, כך שהוא אלף סמסויפה. אך סמסויפה מתרץ תירוץ פרקטי בלבטי, והוא מסביר שבשעת קצירה, הקוצר לא צריך לשמור, יכול להיות משגיח, מפקח. הוא שומר שמים לא יגעו בחיטה, וכך הוא זה שעושה שימור לשמה אבל מליסה ויעלך אדם לא יכול לשמור מה שביד כל אחד ואחד מן האורחים והלשים ולכן לא יועיל הפיקוח שלו ולכן הם צריכים לשמור כך מותב אחסם סויפו המלחס חינוך במצוויות גם הוא נדרש לשאלה הזו והוא מתבסס על גמור בחגיגת דף חוב גמור שם אמרו חזל אין עוד המשמר מה שביד חברוי שם מדובר בשימוש של קוצים שצריך לשמור אותם מן הטומאה. ושם אומרים חז"ל, אין אדם משמר מה שביד חבר. אומר המכס חנך גם כאן, אין אדם משמר מה שביד אחרים. אבל עליו את המכס חנך שוב מתעוררת השאלה, אז איך משחציר הגוי קשר לקצור, הלו גם אם יהיה מפקח חיצוני, אין אדם משמר מה שביד חבר. אני לכשעצמי, המסקנה שלי, וכתבתי את הדברים במכסו של פסוחים סימן ממחס. הספר הזה כבר הרבה זמן לא נמצא, בסייעתא דשמיא אנחנו מקווים בקרוב להוציא אותו במהדורה נרחבת. השבוע ברוך השם יצא לו ספר חדש, מכסו של שבס, על מסכת שבס. הספר הזה נתפס לפני 12 שנה, אבל כבר הרבה שנים שאפשר להשיג אותו. השבוע הוא יצא לאור מחדש, אפשר להשיג את הספרים בחוץ כמו ספרים אחרים. אבל במכסו של פסוחים סימן ממחס הרחבתי, ושם טענתי ששם המשעת קצירה ושם המשעת לישת זה עצם זה לא רק שני זמנים, אלא שני פירושים שונים של שימו, שני גדרים שונים. השימו מתבצעת ומוגדרת באופן שונה מלישה ויילך ומקצירה ויילך. השימו מקצירה ויילך זה שימו פסיבי, סביל, צריך למנוע מגע מים בחיטה, וזה השימו. אבל מלישה ויילך השם הוא חייב להיות מעצם טבעו אקטיבי, פעיל, משום שאין דרך למנוע חימוץ מבצק, אלא אם כן מתעסקים בו, מאבדים אותו ומקדימים לאפות אותו. ולכן אלה שמתעסקים בבצק בהכרח הם אלה ששומרים את הבצק מן החימוץ, כי לא יועיל פיקוח בלבד. מקצירה ויילך החיטים יכולים להיות שנים רבות ולא להחמיץ, כי חיטה לא תחמיץ בלי לחוץ, בלי מים. אז השימור הוא רק לפקח ולמנוע מגע של מים בגרעיני החיטה או בקמח. אז השימור הזה הוא לא פעיל, הוא בשבע קייסה מעצם טבעו. אבל השימור מלישה ואילך הפעילות זה השימור, העיסוק במצס, עריכת המצות זה השימור. אף אם יעמוד מבקח והוא ישגיח על כל אלה שמתעסקים במצות, הוא לא שומר את המצות, הוא שומר את שומרי המצה. הוא מפקח על שומרי המצה. אבל אלה שמתעסקים בבצק ורק על ידי התעסקותם הם מונעים חימוץ מן הבצק, מצד עצם טבע הדברים הם המשמרים מצס מצווה. ולכן חרש, שויטה וקוטן פסולים להתעסק במצב, כי מלישה וילך זה הגדרת השימור. מי שמתעסק הוא זה ששומר, כי רק התעסקותו במצק מונע חימוץ. המשגיח העומד על גבוב הוא שומר את שומרי הבצק, הוא לא שומר את המצב, משום שהשם המלישה וילך מצד עצם הגדרתה זה העיסוק בבצק, כי רק כך אפשר למנוע את החימוץ. זה דעת השולחן ערוך, זה דעת רוב הראשונים. אלה שנקטו שכן מועיל גודלו או עם הדלגה בו בהכרח שהם הגדירו את הדברים בדרך שונה. שימור זה שימור. אלה שמתעסקים במצק זה נכון שרק הם מונעים חימוץ, אבל מי שמפקח עליהם ומשגיח שיעשו את מלאכתם נאמנה, הוא נחשב שומר המצה. אבל לא כך נקבעה הלכה, ואני רק מסביר את דעת השולחן ערוך והראשונים שהשולחן ערוך מתבסס עליהם. הם הבינו שעצם העיסוק בבצק זה הגדרת השימור מלישה וילך, כי זו הדרך היחידה למנוע חימוץ, על ידי התעסקות בבצק ועל ידי הקדמת אפייתו. ולכן חרש הייתי וכל שאינם בני דעת צולים אלי תעסק, ולא יעזור שמישהו משגיח עליהם ועומד על גבם, כי אותו פלוני שומר את השומרים, הוא לא שומר את המצא. אבל זה רק מלישה וילך. מקצירה וילך אין כל עניין שהקוצר הוא יהיה השומר, משום שהשמירה מקצירה וילך בשלב שבין הקצירה ללישה היא שמורה שונה, היא שמירה סבילה פסיבית, היא שמירה שכל עניינה רק למנוע מגע של הקמח במים, ושמירה זו יכולה להתבצע על ידי אחרים יותר טוב מאשר על ידי הקוצרים. וזו התשובה על שאלת הסמסוי פה. אם אנחנו חוששים ומחמירים לעשות שימו מצס מצווה משעת קצירה, איך קוצרים על ידי נוכרים, איך קוצרים על ידי מקונות. משום שבין הקצירה והלישה אין כל עניין שהקוצרים הם יהיו השומרים. הקוצר קוצר והשומר שומר, לא כך מלישה ואילך. משום שבלישה ואילך אנחנו מגדירים את השימו במניעת החימות. הבצק יחמיץ מאליו, מעצמו, הם לא יתעסקו עמו, ולכן אלה שמתעסקים עם המצא, אלה שעורכים אותו ולהשים אותו, הם משמרי המצא מנחימות, ולכן הם צריכים להיות ברי הוכי, הם צריכים להיות קשרים לשימו, ולכן חרש הדבקות מצחולים מנשימו מלישה ואילך. כך הגדרתי את הדברים וכך הייתי מגדיר אותם גם היום. כן, הרב זנפון. מצוין, כך גם ציימתי בספר, משום שבחגיגה בעצם הסוגיה שם חזל מחלקים. אם פלוני תיהר את הכלים והכשיר אותם, הוא כן יכול לשמור מה שביד חברו. הוא לא יכול לדאוג שהם יהיו אלה שיכשירו את הכלים וימנו אותם מנתום, ולכן זה גדע אחר. אני בכלל חושב שקרבו חזל, אין עוד משם מגעת ש... אין עוד המשמר מה שביד חברו, בסוגי בחגיג הזה רק חומרה בקודשים. אין כאן הגדרה של עצם מצוות השימו. זה חומרה בקודשים, והמחס כנך אפרופי שהוא קושר בין שתי הסוגיות, שימו מצס מצווה, ומה שכתוב שם לגב שימו קודשים, ואני הזדעתי אין הכרח לקשור ביניהם בכלל. מצד הגדרת השימו, ודאי שאדם יכול לשמור גם שביד חברו. אבל לא כך מלישה וירח, משום שמלישה וירח, השימו מעצם טבעו הוא שימור פעיל על ידי העיסוק במצות, כי זו הדרך היחידה למנוע את קימוצם. כך אני הסדעתי ליישב את קושס הסמסויגר ולהסביר את עצם הדין שלמדנו בסעיף הראשון בסימן טוב סמך, מדוע חרש, שייק ודקות מפסולים לעריכת המצות. וזה הדרך בו אני גם מבין את הרמב"ן מקושיה הגדולה של החזון איש. כי בפסוכים דף למד בוב נחלק אתנו האם מי פרס מחמיצן או לא. מי פרס שיש בהם מיעוט מים. מי פרס שיש בהם קצת מים, האם הם מחמיצים או לא. תיאורטית הם יכולים להחמיץ, אבל נחלק הוא האם צריך לחשוש לחימות של מי פרס המים. רבי קיבה אומר שמי פרס הם מחמיצן, והריף פוסק מרבי קיבה. מדוע הריף פוסק רבי קיבה נגד רבי יהושע וחכמים? אומר הריף, כי רבי יהושע בן לוי גם הוא נוקט שמי פרס הם מחמיצים. רבי יהושע בן לוי אמר לבני ביתו, לילה הראשון אל תלושו לי מצה עם חלב, אבל שעה ימי החג תעשו לי מצה עם חלב, בצק עם חלב. כך אמר רבי יהושע בן לוי, שעה מסוגיה בפסוכים. ורב שמעון בן לוי, מדוע לילה ראשון אמר שלא ללוש עם חלב? כי זה מצה עשירה, ואי אפשר לצאת ידי חויבה במצה עשירה. מוכיח עריף, אם יש חשש של חימוץ ומי פרס, אז מה בין לילה ראשון לשאר הימים? חומץ זה בקורס כל שבעת ימי החג, ואם כן ראי לרב שמעון בן לוי, שהוא נוקט כמו רבי עקיבא שמי פרס אינן מחמיצים. כך מביא הריף ראי, ובעל המורה, כדרכו בכל מקום, מקשה על הריף. והוא אומר, ומניין לנו שרבי שמעון בן לוי מדבר על חלב בתערובת מים? אולי הוא מדבר על חלב טהור, ומי פרס טהורים שאין בהם מים לכולי עלמאים מחמיצים. אז איך אפשר להוכיח מרבי שמעון בן לוי שהוא נוקט כשיטה של רבי עקיבא? כך שואל הבעל המוע. והרמב"ן בא לתרס את הלב, אומר הרמב"ן, אם תמצא לא אמא שרבי שמעון הלוי מדבר על חלב טהור שאין בו תערובת של מים, אז הפסול איננו רק משום מצה עשירה, יש סיבה נוספת לפסולת המצות. משום שאם פי פרס טהורים ללא מים לא מחמיצים כלל, אז גם אי אפשר לעשות שימור. אז זה מצא שאיננה משומרת בשם מצס מצווה, אין טעם לעשות שימור כאשר בכלל אין אפשרות של חימות. ולכן למה רבי שמעון בן לוי פוסל רק משום שזה מצה עשירה, טייפקלי שזה פסול כי אין כאן שימור לשמה? כי אם מדובר במי פרס גרידה שאין בהם מים והם לא יכולים להחמיץ, אז גם שימור אין בהם, ואם כן יש בהם פסול נוסף, לא רק משום שזה מצה עשירה, רק משום שזה מצה שאיננה משומרת לשם מצס מצווה. וכך מצא הרמב"ן, ותמה עליו החזון איש באור החיים סימן קכ"ד, הלא גם משעת קצירה יש שימור. איזה שמי יש משעת קצירה? קמח לא מחמיץ ללא מים, השם הוא לדאוג שמים לא יגעו בקמח. אז אותו שמשיח גם אליסה וירח כאשר לשו במי פרס או בחלב, צריך לשמור שלא ייפול מים לתוך הבצק. אותו שמש שאנחנו עושים מקסיר וירח, אפשר גם לעשות מליסה וירח. אז הדר הקושה לדוכתב, אולי בסיפור של בשור מלאבי מדובר בחלב ללא מים, ובחלב בלא מים לכולי העלמא אינו מכניסן, ויאף על פי כן. רבי שוב בן לוי, אז איך הריף מוכיח מרבי שוב בן לוי שהוא נוקט כרבקי ושמי פרס אינם מכניסן, כך שואל החזון איש. ואני אומר שנכון, מקצירה ואילך השימור שונה, ומצרף השימור מקצירה ואילך זה אחר רק לשמוע שמיים לא יגעו, אבל לא כך מלישה ואילך. אבל אם אנחנו עושים שמה מקציר ויהיה לך, למה שאותו שימו לא יהיה קשר גם מלישה ויהיה לך? הלא אם יש שימו מקציר ויהיה לך, בהכרח שגם בכך אנחנו מקיימים את מצוות השימו, כאשר אנחנו מונעים מגע מים. אז למה שימור הזה לא ישיר את המצע גם מלישה ויהיה לך כאשר להשים במי פרית? אז יכולתי לעשות את מלאכתי קלה ולומר שהרמב"ן משיתוס לו, משום שהרמב"ן בדף מם מכריע שמצוות השימו זה רק מלישה ויהיה לך. אז לשיטוס, או אם מצוות השימו מתקיימת אך ורק כאשר אנחנו מונים חימוץ טבעי, חומץ חימוץ מעצמו, אבל בעצם הפיקוח שמים לא יגעו אין בו די, משום שרמב"ן פוסק שאין שימור אלא מלישה ויהיה לך. אבל זה לא נראה לי, לא נראה לי, משום שהרמב"ן כשהוא קובע ששימו זה רק מלישה ויהיה לך, לא קובע הנחה זו נחרצות. כך נטיית הרמב"ן, אבל כשהוא בא ליישב את הריף בדף ל"ו, דבריו מאוד נחרצים. אז אי אפשר שדבריו הנחרצים בדף ל"ו, כשהוא מתרץ את הריף, מושתתים על הנחה לא נחרצת בדף מ"ם. ולכן אני רוצה להוסיף נקודה שלמדנו מדברי התוסיס בדף מ"ם. בדף מ"ם אומר רוב מצווה ליל תוסיס, מצווה ליל תוסיס, לא יודע איך אומרים את המילה הזאת בעברית. מצווה לאוסייס, כך אנחנו אומרים בישיבות. הכוונה להשרות את החיטה במים. למה מצווה להשרות את החיטה במים? כדי לקיים את המצווה של שימור. כך אומר רוב, שואלים התוספות, אבל רוב בעצמו אומר שמצווה שמזה מקציר ויהיה לך. אז למה צריך להשרות את החיטה במים? הלא בשעת קציר עדיין אין מים, ויפה אותי כן, רוב אומר שיש מצווה לשמור מקציר ויהיה לך. התוספות אומרים שלכולי עלמא עיקר השימור זה מלישה ויהיה לך, זה עיקר השימור. עיקר מצווה שימור זה רק משעה שכן יש תרעובת עם מים, משעה שיש מגע מים. אלא שיש מי שהחמיר להקדים את זמן השימור לשלב יותר מוקדם, אבל אילולי שיש מגע מים בין הקמח והחיטה עם מים, אז אין עיקר מצוות השימור, כך כתוב בדברי התוספות. ולכן רוב נוקט שאילולי יש, שיש איזשהו שלב לפני הלישה שיש שעה של חימוץ עצמי, לא היה מצווה גם לא מקציר רביעי לך, ולכן מצווה לאוסיס. למדנו מדברי התוספות שבמצוות השימור יש עיקר וטפל, ועיקר המצווה לכולי עלמא זה רק משעת מגע מים מלישה ויהיה לך, או על ידי לטיטה, על ידי השליית החיטה במים. אלא שיש מי שהחמיא להקדים את השימור מקציר ויהיה לך. ובדרכם של התוספות הייתי מסביר גם את הרמב"ן. כאשר לשים במי פרס ומלישה ויהיה לך אין כל חשש של חימוץ, הפסדנו את עיקר מצוות השימור. אפילו למען דומו צריך לשמור מקציר ויהיה לך, אבל זה רק תפל. צריך לשמור מקציר ויהיה לך כאשר יש ששים מלישה ויהיה לך. ולכן החימוץ המעכב, המעכב בהכשר המעטס, השימור שרק על ידו מקיימים את המצווה והמעטס מקבל את הכשר, זה רק השימור מלישה ויהיה לך. כך אני חושב פשט בדברי הרמב"ן ליישב את דבריו מדברי החזון איש. אז בואי צי, עד כאן עסקנו קודם כל בדיני השימור, מאיזה זמן אנחנו מצווים לפקח ולשמור על המצות. אני רוצה עוד פעם להדגיש, השימור נועד לא רק לוודא שהמצה לא החמיצה, וגם הלכה שצריך לשמר לשם מצס מצווה. לפעמים יש אפשרות ששמענו מפני החימוץ מסיבות אחרות, מסיבות רפואיות, מסיבות אחרות. אין השימור כשר ואין המצות כשרות, אלא כאשר הייתה כוונה לשמר לשם מצס מצווה, כמו שציצית אינה כשרה אלא אם כן עשו את הציצס לשם מצווה ציצס, כמו שצריך בקסיב ספר תורה ותפילין ומזוזה כוונה לשמה, ואין הם כשרים אלא כאשר נכתבו לשם קדוש ספר תורה וכדומה, וכשם שבעבודת הקורבנות עבודת הדם ועבודת הבשר, אם זה קבולה, הלוך, הזריקה, כתור הפיימר, הם צריך לשמוע שני קודש ושני בעל, הם פוסקלים את הקורבנות, כסיב הסגת שצריך לשמוע, כך גם קשותם של מצס מצווה תלויה, לא רק בידיעה שלא החמיצו, אלא גם בהלכה שהם צריכים להיות שמורים לשם מצס מצווה ולא לשם כוונה אחרת. אלה הלכות פשוטות. אז קודם כל הסבנו את הזמנים ואחר כך את ההגדרות, ואמרתי שאני הסדעתי שימה מקציר ואלך ושימה מלישה ואלך הם שני עניינים שונים. הגדרת השימו היא שונה מלישה ואלך ומקציר ואלך, וכך הסבנו כמה סוגיות וכמה עניינים וגם את הקושיה הגדולה של הסמספר. בסנטוב סמסיין יש דיונים רבים, וכמעט כל ספר שוטים, שאלות ותשובות שתפתחו בהלכות פסח, אתם תראו הרבה שאלות ודיונים על חיטים מבוקויס, חיטים נפוחות. גרעיני חיטה שיש בהם חשש חימוץ, כאשר גרעיני החיטה נפוחות או מבוקעות ויש חשש שהם נרטבו והחמיצו, ואחרין הם פלפלו רבות בשאלות אלה בסוגיות אלה, גם מפורש על שולחנות וסנטוב סמסיין והטור וכל מי שבא בעקבותיו, וגם הרבה שאלות ותשובות. יש מי שהקל ויש מי שהחמיר. הביסמי למשל בטוב סמסיין הוא מחמיר גדול. רבי יוסף שואל נתן זון השואל המשב לפני 150 שנה כתב חידוש גדול, הברקה גדולה, בכלל הוא היה גאון גדול, גאון גדול עם הרבה המצאות, לא תמיד דברים מסודרים. אני חושב שהשואל המשב היה המשב הגדול ביותר בהיסטוריה. מן הסתם הוא כותב יותר תשובות מכל מן דהו. שואל המשב זה 15 חלקים, מכונסים בחמישה כרכים גדולים, אלפי תשובות. אינני חושב שממשב השואל היה מישהו שכתב כל כך הרבה תשובות. במקום אחד, השואל המשב כותב, היום כותבתי כבר 9 תשובות. כך הוא כותב. וזה קצת מדהים לכתוב 9 תשובות ב9 נושאים שונים ביום אחד, ומנסם הוא עושה דברים רבים נוספים. השואל המשב היה רב של עיר גדולה לאלוקים, לבוב, למברג. בכל אופן, הספר הזה כל כך לא מסודר שיש כמה תשובות שנתפסו פעמיים. זה דבר מדהים, אני לא חושב שיש כאלה דברים בספרים אחרים. כנראה שכל כמה חודשים דפקו לו בדלת, יש תשובות חדשות, ולקח הרימה של כתבים ומסר אותם. היום כל מחבר היום יש לו מכון ועובדים ואנציקלופדיה ותוכנות מחשב, היום זה מלאכה קלה. אבל בשואל המשב יש כמה תשובות שנתפסו יותר מפעם אחת, בדיוק אותה תשובה לאותו שואל באותו תאריך, והוא לא שם לב שהדברים כאן נתפסו והתפיס אותם שוב. אז השואל המשב הוא ספר מאוד לא מסודר אבל מאוד גאוני, היה גאון עצום עם הרבה הברקות גדולות, וכאן הוא מחדש דין גדול בשימור. התשובה מופיעה פעמיים, קרח א' חלק ג' סימן פ"ז כמדומני, וקרח ב' חלק ד' סימן קפ"ב או קפ"ד. השואל המשב מחדש כך: אף על פי שבכל דין התורה הולכים אחרי הרוב, אפילו בדין הנפושת הולכים אחרי הרוב, כך למדנו בחולין דף י"א בסנהדרין דף ס"ט, ביסוד ההתר סמכו על רוב, אבל לא כאשר יש חשש חימוץ במצה, לא הולכים אחרי הרוב, כי נצטווינו לשמור. שומר לא יכול לסמוך על רוב. בואו נחשוב רגע, זה כבר הסברה שלי, לא שואל המשב, הוא לא אומר דברים משעשיים, אבל בואו נחשוב רגע. שכרו פועל לשמור על עדר צאן, אז השומר אומר, סך הכל היו 150 התקפות של זאבים בשנה שעברה, אבל יש 355 65 ימים בשנה, אז ברוב הימים לא היו זאבים בשטח, אז הוא סומך על רוב, הוא הולך לישון. וכן באו זאבים, אז הוא יאמר, אבל הולכים אחרי הרוב, מנעולם דעת לינה בוסרוב, היה לי זכות לשמוע. בשביל לסמוך על רוב לא צריך שוימר, לא לוקחים שוימר כדי שיסמוך על רוב. שוימר לא יכול לסמוך על רוב. אומר השואל למישב, מצטווינו הוא לשמר מעצס מצווה, אם מצטווינו הוא לשמור, אז לא אזלין עם בוסרוב. כך מחדש השואל למישב פעמיים בספר שלו. והוא מביא ראיה גאונית, הוא כותב אחר כך מוצוסי, ואני באמת חושב שזה ראיה גאונית, מהרמב"ן והריטב"א. שניים מגדל רבסינו הראשונים, הרמב"ן ותלמיד תלמידו הריטב"א בחולין דף בייז ומד בייז, שניהם חידשו. שאף על פי שבכל מקום, סוף התומה ברשות הרבים תוהו, זה כלל גדול בתומה וטהרה. נחלקו הראשונים, סוף התומה ברשות הרבים טהור, האם זה הלכה למשה מסיני, או משום חזקת טהרה, או משום חזוק למקורת. התוספות נוקטים שהדין השני, סופק תומה בשוס היוחד תומי, זה הלכה למשה מסיני. אבל ברשות הרבים טהור, זה משום חזוק אל המקור, משום חזקת טהרה. אבל יש ראשונים שנוקטים לו, ששני הצדדים הם הלכה למשה מסיני. גם בשוס היוחד, בשוס היוחד תומי, וגם הטהרה של רשות הרבים בסופק תומה, גם זה הלכה למשה מסיני. יהיה איך שיהיה. אומר הרמב"ן, בקודשים לא סומכים על סופק תומה בשוס הרבים טהור, כי בקודשים יש מצווה של שימור, משמרת צום מויסאי. מכאן שנצטווינו לשמור על תרומה בקודשים מן הטומאה. ומכיוון שנצטווינו לשמור מן הטומאה, לא סומכים על הדין הכללי של סופק תומה בשוס הרבים טהור. אז היה מקום לחלק בין שימור של קודשים לשימור של מעצת מצווה. יש גם מקום לחלק בין הדין של רוב והדין של סופק תומה בשוס הרבים טהור. אבל כפי שאני תמיד אומר, לא כל החילוקים שאנחנו יכולים לחלק, אנחנו בוחרים לחלק. לא כל פרצה שאפשר להיכנס בה, אנחנו רוצים להיכנס בה. אפשר לחלק חילוקים רבים, אבל יושר הסברה והשכל הישר קובעים לדמות את הדברים, כי היסודות הם דומים. כפי שהרמב"ן אומר, אף על פי שיש דין גמור, הלכה גמורה, אם משום חזוק, אם משום הלכה למשה מסיני, שסופק תומה בשוס הרבים טהור, וזה דין דאורייתא, ואף על פי כן, בקודשים, הדין הזה לא נוהג, משום שנצטווינו הוא לשמור את הקודשים מן הטומאה, וכאשר אתה מצווה לשמור, אתה צריך לשמור שמירה מוחלטת, ודאית, ולא לסמוך על דיני תורה, אף על פי שהם תקפים בדיני הספקס, אבל לא כשנצטווינו לשמור. כך אומר השואל המשיב גם לגבי שימור מעצת מצווה, מכיוון שנצטווינו לשמור לא הולכים אחרי הרוב. אולי אין צורך להוסיף שזה רק כאשר נולד ספק, כשיש רייס, מצאו חלק מהחיטה, חיטה מבוקעת, נפוחה, ונולד ספק, רק כשיש רייס, אז אף אותי שרוב החיטה נראית בסדר, וגם רוב החיטה המבוקעת כשרה, ולא נחמצה, לא הולכים אחר הרוב. אבל כשלא נולד ספק, אז ודאי שלא מחזיקן איסר, לא מחזיקינן איסר, כשאין רייס, ולא נולד ספק, לא צריך לחשוש. אבל לכל פנים רבותיי, זה החידוש של השואל המשב, והשואל המשב מביא מקור מדברי הראשונים, הרמב"ן והריטב"א בחולין דף בייז. החידוש הזה כל כך מתיישב על הלב שזה פלא שאף אחד לא כתב את זה לפני השואל המשב. אבל ממנו ואילך כולם ציטטו אותו. שאלס שובס בי שלוימה, אורחיים סמצד הגדל, אבל בי שלוימה היה מחשובי הפויסקים. החזון איש נקט שהוא היה מגדיל היה כהנם, אחד החשובים שמהם. יש ספר שבשבילי אישית, רגשית, אני יקר לי לצטט אותו. שאלס שובס חקר לי יצחוק. החקל יצחוק היה הרבי מספינקר, זכר צדיק וקודש לברוך, היה צדיק נשגב, ממש קדוש עליון, השם ינקם דומוי, הוא נרצח על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם, ואובי מוירי, שיחיה עד ביאס הגויל, הוא גדל במשפחה של חסיד הספינקר, החקל יצחוק היה גר בעיירה שאבי גדל בו בסלש, ואבי ראה אותו הרבה ושימש אותו, הוא היה צדיק נשגב, מקובל גדול, אבל לא כולם ידעו שהוא גם גאון גדול, ויש לו תשובה ארוכה מאוד על השואל המשיב הזה. חבל, אין לי תוספת תחת ידי, אז לא יכולתי לבדוק היום מה הוא אומר, אבל אני זוכר שיש לו תשובה ארוכה על החידוש הזה של השואל המשיב, והוא דן
לכאן ולכאן. אז רבויסאי, זה החידוש. הרמב"ן והריטב"א לגבי בשימוש קודשים אשר רמז בשם ומצווה מצווה. אני רוצה להביא עוד שלוש סוגיות שלא ממש דומות אבל יש קרבה הגיונית ביניהם. כותב הריב"ש בסימן קצ"ב בייס, שוב את הריב"ש, שאף על פי שהולכים אחר הרוב ביסר והתר בסופק נבלה בסופק צייפה ועולה וכלי הכרם וטבל וטרומה, בכל מקום הולכים אחר הרוב. אבל כאשר יש לנו ספק על בשר, על עוף, על דג, אם זה מין טמא או מין טהור, לא הולכים אחרי הרוב. מסביר הריב"ש למה. כי נצטווינו במצווה של בדיקה סימוני טהרה, וכשנצטווינו לבדוק אי אפשר ללכת אחרי הרוב. אם אתה סומך על רוב לא בדקת, אם נצטווינו לבדוק, אז הבדיקה צריכה להיות גמורה, ודאית. אז לילה מוסרוב אין בו כדי לקיים את המצווה שלו בדיקה סמונת ההרה. כך מסביר הריב"ש. לא משום שמין טמא חמור יותר מצד חומר החטא, מנבלה, מטרפן, מחלב, מדם, שיש בהם איזה קריסיס והולכים אחרי הרוב, אלא משום שנצטווינו לבדוק בסמונת ההרה, ולכן אי אפשר לסמוך הרוב. כל הפויסקים האחרונים מצטטים את הריב"ש. ולא שמו לב שהטויסס חולקים על הריב"ש, והריב"ש נסתר מדבר הטויסס וכולם סמכים על המדבייס. שם כתוב להדיע בטויסס שהולכים אחרי הרוב. אבל אני סבור לא משום שהטויסס חולקים על הסברה של הריב"ש, אלא משום טעם אחר. במיחסוש בפרש שמיני, עדיין אין מיחסוש ויקרו, אבל אני מקווה שתוך כמה שבועות יהיה, אנחנו עכשיו שוקדים על הספר הזה, לפני שנתחיל לקרוא ספר ויקרו, באיזה השם, אני מקווה שהספר יצא לאור. ובפרש השמיני כתבתי עריכות, דברים שכבר נאמרו ברבים, על המצווה של בדיקה סמונת טהרה. והבאתי שנחלקו הראשונים בגדר המצווה זו. יש מן הראשונים שפרשו שנצטווינו לבדוק סמונת טהרה. עד כדי כך שהצוטמס פניח מסופק, אבל אנחנו מכירים את המינים. כאשר שוחטים פרה, צריך לבדוק אם הוא מעל הגרה, האם הוא מאפלס פרסה, או שמה מספיק שאנחנו יודעים שפרה שירה. ובדיקת הסמנים זה רק כאשר יש לנו ספק. אבל ההבנה הבסיסית של הצוטמס פניח בשאלה שלו, הוא הניח שיש מצווה, כלשון הרמב״ם בספר המצווס, לבדוק סימוני טהרה. אבל הבאתי שהרמב״ם במקום אחר, וכך סוברים מקצת ראשונים, הם פרשו שאין הבדיקה לכשעצמה מצווה. לא נצטווינו לבדוק. סימוני טהרה הם רק הכלי שעל ידם אנחנו יודעים להבדיל בין הטומא ובין הטהור. המצווה הוא לנהוג לפי סימוני טהרה, דהיינו להקפיד. המצווה הוא שהקריאה שלנו, מה אנחנו אוכלים ומה אנחנו לא אוכלים, מתבססת על סמוני הטהרה שנתנה תורה. לא לאכול דג שאין בו סנפה וקסקסס, וכך בהמה שלא מעל הגדר ומאפס פרסה. באויפס הקדוש ברוך הוא בתורה לא כתב סימונים, אלא מינים, איזה מינים טהורים ואיזה לא. אבל חז"ל במסכת סחונה נתנו סימנים גם באויפס, וזה חידוש שהרמב״ם במצווה בדיקת הסימונים, הרמב״ם כותב גם אויפס בכלל, שגם באויפס המצווה של בדיקת הסימונים. זה קצת מוכיח שהרמב״ם מפרש שבדיקת הסימונים זה לא ממש בדיקת הסימונים, כי התורה לא נתנה סימני עופות, אלא לנהוג. לנהוג ולהקפיד ולא לאכול סתם, אלא אם כן אנחנו יודעים שהמינים הם מינים טהורים. אבל על כל פנים, רבויסאי, אני חושב שהמחלוקת בין הטויסס והריב"ש איננה לגבי עצם הסברה של ריב"ש. הסברה הזו מוצקה, אלא שהטויסס פרשו שאין מצווה לבדוק, אין כזו מצווה, יש מצווה לנהוג לפי סמוני הטהרה. ולכן אין בין הלכה הזו לדיני נבלס וצריפס ותחומה וטבל וחילה ודם ועולה וכלי הקרם וכל שאר דיני היצע והיתר שאנחנו הולכים בהם אחרי הרוב. הריב"ש פירש שיש מצווה לבדוק, ואם יש מצווה לבדוק אי אפשר לסמוך על הרוב. אז הריב"ש מדבר על בדיקת סמונים, הרמב"ן מדבר על שימור קודשים, אבל יש גדר משותף בין שתי הסברות. כאשר נצטווינו באופן פעיל לעשות משהו, להסיר חשש איסור, העשייה הזו צריכה להיות שלמה, ודאית. וכאשר אתה סומך על רוב, אין כאן שימור, אין כאן בדיקה. הסוגיה בבוב המציע דבוב עומד בייס. כל אחד למד שני המויכסים באיזשהו שלב, ושם אנחנו עומדים את הסוגיה של תוקפי כהן, הדין של סופק בחור, וחזל מביאים סוגיה של מעשה בהמה. קופץ אחד מן המנויים לתוך העדר. בהמה שכבר עברה בשער, והיא כבר נפטרה ממעשה בהמה, אבל אותה בהמה כנראה התגעגעה לחברותיה והיא קפצה חזרה לתוך העדר. ועכשיו יש לנו ספק על כל בהמה שתצא מן העדר, האם היא פטורה או חייבת. כל העדר פטורה ממעשה בהמה. מדוע? עשירי ודאי אומר תוירו ולא עשירי סופק. עשירי ודאי אומר תוירו ולא עשירי סופק. ולכן כל העדר פטורה ממעשה בהמה. יש מן האחרונים שהבינו שיש כאן הלכס, גזרס הקוסוף, עשירי ודאי ולא עשירי סופק. אבל למה לא הולכים אחרי הרוב? כותב הראש שתרוגרצס מביא אותו, בו במציא בו במדבי, זה רוב? אף על פי שהתורה קבעה שהולכים אחרי הרוב, אבל זה עדיין מוגדר כספק, אין כאן ודאי. גם אם יש רוב זה עדיין ספק. אז יש מאחרונים שהבינו ודנו מתוך דברי הראש גם לסוגיות אחרות. סופק טיבה בשוסרם, סופק ממזר שהתורה התירה, האם כן הולכים אחרי הרוב או לא הולכים אחרי הרוב, אבל החזון איש מבאר. וכתבתי כי אין דברי החזון איש במחסו של חומש שמויס בפרשס משפוטים, בסימן שכותרתו אחרי רבם להטויס. לא זוכר איזה סימן זה, אבל אני כן זוכר איזה אות, אות זין, בסימן אחרי רבם להטויס פרשס משפוטים מחסו שם. שם הבאתי את דברי החזון איש. החזון איש אומר, זה לא גזרס הכוסף, זה לא הלכסף, אלא התורה מצווה לספור. ספירה מעצם טבעה, יש בה קביעה מספרית, קביעת מניין. ספירה על צד הספק, אין בה ספירה, זה לא מוגדר כספירה, ולכן כאן זה לא גזרס הכוסף. אלא אם התורה אומרת עשירי, אומרים חז"ל, עשירי ודאי, ולא עשירי ספק. אם אתה לא יודע אם זה עשירי, אם זה 10 או 9, או 10 או 11, אז זה לא עשירי. אז אין כאן ספירה, כך מסביע החזון איש. כך אני גם חושב שמסתבר, משום שאין שם ייתור, איך דרשו חז"ל עשירי ודאי ולא עשירי סופק? התורה צריכה לומר עשירי, יעבור תחת השבט, והדין של מעשה בהמה, אין כאן ייתור שנלמד ממנו דרשה, כך מסביר החזון איש. וכאין הסבר החזון איש, בדברי ראשית המקבצת לגבי מעשה בהמה, חידש אחד מן האחרונים, הדבר אברום בחלק א' סימן ל"ד לגבי ספירה שוויימו, שואל הבעל המור בסוף מסכת פסוחים, שאלה שכולם מכירים, מדוע אנחנו לא סופרים לספירה שוויימו ספירה כפולה בכל יום ויום? הרי בימי קדם, כאשר בייסים קידשו את החודש על פי הריה, היו ודאי מקומות ששליחי הבייסים לא הגיעו במועדם, וכשם שיום ראשון של חג המצרית שמרו יומיים מספי כדיומה, אז מן הסתם גם ספירס רואימו ספרו יומיים משום ספי כדיומה. וכשם שנצטווינו על ידי חז"ל, הזהרו במנהג אבותיכם שבידיכם, ולכן יהודים יושבי חוץ לארץ שומרים יום תרשני של גוליוס, למה אין הם סופרים ספירה כפולה בספירס רואימו? כך שהוא בעל המוח, הוא מצרץ לפי דרכו. טוען רבה של כובנה בדבר אברום, חלק א' סימן ד', לא. אותן המקומות ששליחי בייסן לא הגיעו, והם לא ידעו את קידוש החודש, הם בכלל לא ספרו לימי אוימו. כי אי אפשר לספור אחד או שניים, שניים או שלוש. זה לא מוגדר כספירה. ספירה מעצם טבעה צריכה להיות ודאית, צריכה להיות מוחלטת, ולכן באותן המקומות שלא ידעו, מתי היה יום ראשון של חג? באמת לא ספרו. וממילא אין לנו מנהג אבותיכם שביודעיכם. זו הסברה של הדבר אברום. אז כאשר אנחנו נסכם את הפרק הזה של השיעור, יש לנו שלוש סוגיות שונות. אני חושב שיש יסוד משותף ביניהם. אף על פי שדין רוב זה דיורייס, ודין רוב זה הלכה גמורה, אפילו בנפושת הולכים אחרי הרוב, בישר ועת הולכים אחרי הרוב. אבל יש הלכות שונות שבהם לא הולכים אחרי הרוב. ומה שמוציא מן הדין של רוב הוא משאר דיני הספקס, משאר אופני ההכרעה של הספקס. וכאשר נצטווינו לקבוע, לקבוע לפי הכלים שיש בידינו, כאשר נצטווינו לקבוע קביעה אנושית, קביעה ברורה על עניין מסוים, אם זה שימוש של קרוצ'ין, שימוש של מצס מצווה בדיקס המונטר, ספירה כדי לקבוע שהעשירי שיוצאת תחת השבט זה מעשה בהמה, בכל ההלכות האלה לא הולכים אחרי הרוב. כי אם שמחת על הרוב, לא ספרת, לא בדקת, לא שמרת, וזה היסוד המשותף בחמשת המקורות האלה. יש משהו דומה אבל לא קשור לעניין, אבל דיברנו מהשואל המשה, ונזכרתי עוד חידוש מבריק שמביא השואל המשה בשם רבי צחוק מאיר מוורשה מחסידי קוצק. מי יודע מי זה רבי צחוק מאיר מוורשה שהוא חסיד קוצק שהשואל המשה מביא? זה החידוש הרים, שהוא היה אחד מגאונים העצומים שבדור, גאון וחריף שמעטים היו כמותו. יפה פי שהשואל המשה לא היה חסיד קוצק, אבל העריץ אותו עד למאוד. אז מביא השואל המשה בשם החידוש הרים: הלא ידענו, מי שלמד יורדיה או חולין או סבוכין יודע את ההלכות הפשוטות האלה, מן התורה כל דבר בטל ברוב. וכל ההלכות שבהם למדנו שיש משהו שלא בטל ברוב, אם זה דובר שיש למטירין, דובר שבמניין, חתיך הריוליס, חבד, כל ההלכות האלה, בריא שלא בטל ברוב, כל ההלכות האלה הם מדרבנן. מן התורה איסור בטל ברוב היתר, תמיד ובכל דבר. אז השואל המשה מביא בשם רבי צחוק מאיר מוורשה, שהוא מחדש באותה סוגיה של קופץ אחד מן המנויים. אז עשית מקבט הסדן, למה שלא נלך אחרי הרוב ונמשיך את הספירה? הלא יש בהמה אחת בכל העדר שפטורה, אבל יש 100 או 200 או 1,000 בהמות רבות שהם חייבים, אז למה לא נלך אחרי הרוב? אז עשית מקבט נספרו. אז בקושיה כותב סנקומטס למה זה לא בטל ברוב, הוא אומר שרוב זה עדיין ספק, אז לא ברור שם, ולכן מן הסתם השאלה נכתבה לאו דווקא לא למה זה לא בטל ברוב, אלא למה לא הולכים אחרי הרוב. אבל השואל המשל מביא בשם החידוש הרים: דובר שבמניין בטל ברוב מן התורה, אבל דובר שנצטווינו למנות מן התורה לא בטל ברוב. זה לא סתם דובר שבמניין. כאשר התורה מצווה לספור, זה לא בטל ברוב. דובר שבמניין זה דבר שאנחנו מונים, סופרים, ולכן יש בו חשיבות. מן התורה גם דבר חשוב בטל ברוב. אבל דבר שנצטווינו למנות ולספור, אז החשיבות שלו זה לא חשיבות אנושית, טבעית, משום שבני אדם מחשיבים אותו, אלא משום שנצטווינו לקבוע לו מספר, אז זה לא בטל ברוב. הסברה של החידוש הרים מבריקה, היא לא כל כך מתיישבת על דעתי, אני לא כל כך מבין אותה, אבל אני בהחלט מבין את הסברה שאם נצטווינו למנות אי אפשר ללכת אחרי הרוב, משום שהגדרת הסבירה היא קביעת מניין. אם אנחנו נצטווינו לקבוע מניין, כך מסביר החזון איש, אם אנחנו נצטווינו לקבוע מניין, אז זה צריך להיות מניין שאנחנו קובעים ואנחנו משוכנעים בו מצד מציאות הדברים, לא מצד הגדרה הלכתית שהולכים אחרי הרוב. אז זה חידוש נוסף שלא כל כך מתיישב על ליבי, אבל זה קשור לתחום של ביטול ברוב. לגבי הליכה אחרי הרוב, כתב, עשיתי מקבץ את מה שכתב. אז חמש סוגיות יש לנו, וכל הנחולים הולכים על הים הגדול. חמש סוגיות שאותו יסוד משמש בהם. שניים שעיסוקם שימור, שימור קודש מן הטומאה, שימור מעשה מצווה מן הקלימות. בדיקת סמון את ההר, ושתי סוגיות נוספות שעניינם ספירה. עשית מקבצת לגבי ספירה של מעשה בהמר, והדבר אברום לגבי ספירה שהוא אימו. אולי יש סוגיות נוספות, אבל אלה מונחים בזיכרוני. עם מי מהציבור הגדול הזה של לומדים יזכר בסוגיות נוספות הקשורים לענייננו, אני אשמח ללמוד גם אני. יפה, אפשר לטעון רוב הבהמות אינם בעלי מומן, אז למה צריך לבקר? אז שם אני חושב שהדברים פשוטים עוד יותר. אנחנו לא צריכים את כל הלומדס של השואל המשה והרמב"ן. שם עצם מצרס הביקור כבר מחייב שלא נלך אחרי הרוב. ולכן משם לא נוכל לשפוט לכל שאר המקורות. אז עסקנו, כן, גם משם בכוונה לא הבאתי. קודם כל בדיק הסכום הזה מצווה דרבנן. לפי הרן, בראש מסך הסוכם לא ברור שזה מדרבנן. אם לא ביטלו, אז ממילא חייבים לבדוק. אבל שם זה חזקס שלא נבדק. בייס חזקתו לא בדוק כל השנה עמוק משמשים בחומץ, אז אין רוב ואין חזוקה. אבל הדברי חיים כן מחדש, וזה אני נזכר עכשיו, שכאשר יש מצווה של בדיקת חומץ, באמת לא סומכים על חזוקה, משום שנצטווינו לבדוק. בדיקת חומץ שונה מכל שאר המקורות, משום שכולם דאורייתא ובדיקת חומץ ודרבנן, אבל הדברי חיים ובדיקת חומץ מחדש כאין הסברה הנ"ל. אז כבר הרווחנו עוד כמה הערות מלבד חמשת אלה שאני הבאתי. עסקנו היום בבדיקת חומץ, אבל בפרשת בואי אני רגיל בסוף השיעור לא לחדש דברים חדשים, אלא לשנן ולחזור על דברים ידועים. כך למדנו מהמסילת ישרים שהוא כותב בהקדמה שלו, שבספר הזה הוא לא בא לחדש דברים. הרמח"ל היה חדשן עצום בכל התחומים, בכל מקום שהוא נגע בו. הרמח"ל היה חדשן כזה גדול שהוא סבל הרבה משום החידושים שלו. אבל במסילת ישרים כותב הרמח"ל שהוא לא בא לחדש, אלא לחזור ולשנן. גם כשהרמח"ל לא התכוון לחדש, הוא חידש הרבה, וגם במסילת ישרים יש חידוש גדול. אבל הרמח"ל כותב שיש דברים חשובים, ואף על פי שהם ידועים ומפורסמים, מצוי בהם השכחה, ההיעדר. אנחנו רגילים לדברים ולפעמים מסיחים דעת מעומקם, מתוקפם. וכך גם הסוגיה הבאה אנחנו נעסוק בדקות הקרובות. כותב הרמב"ן בסוף פרשת בואי, ואני בכל שנה חוזר לרמב"ן הזה, משום שאני חושב שכל ילד יהודי חייב שהדברים יהיו שגורים על ראשונו. הרמב"ן בא להסביר מדוע יש מצוות כה רבות שכולם זכר ליציאת מצרים, שורש הגולם הם זכר ליציאת מצרים, שבת קודש זכר ליציאת מצרים, כל המצוות של בחירו הם זכר ליציאת מצרים, בחור אדם שנצטווינו לפדות אותו, בחור בהנה טהרה, פלטר רחם, כל אלה הם זכר ליציאת מצרים, תפילין זה זכר ליציאת מצרים, כל המצוות של מצה ומורר ופסח זכר ליציאת מצרים. מדוע המצוות כה רבות לזכור דבר אחד? כותב הרמב"ן, משום שכל כך חשוב שנזכור את הניסים של יציאת מצרים, כי מן הניסים הגדולים והמפורסמים עוד המועד בניסים הנסתורים שהם יסוד כל התורה כולו. שאין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דברינו ומקרינו הם ניסים, אין להם טבע ומנהוגי של עולם. אין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דברינו ומקרינו הם ניסים, אין להם טבע ומנהוגי של עולם. הרמב״ם כותב בפרק חלק, והדברים נוסחו ביוד גימל עקרן. אני מאמין במוני שלהם יש עבורי את בור שמוי. זה לא הניסוח של הרמב״ם, אבל זה מבוסס על דברי הרמב״ם. הבורי את בור שמוי, הוא לבד היוסו ואויסה ויעשה לכל המעשים. והניסוחים האלה הם כל כך ברורים שכל ילד יכול להבין אותם ואי אפשר, אי אפשר לפרש אותם בדרך שונה. הוא לבד היוסו ואויסה ויעשה לכל המעשים. אבל יש חוקי טבע. יש חוקי טבע. העולם שלנו הוא עולם שיש חוקיות בו, יש סדר בעולם, ואנחנו יודעים לחשב, לצפות מראש, להבין קצת את חוקי הטבע שפועלים בעולמנו. הרמב״ם והרמב״ן לא היו בטלונים, רבי ישראל. אולי יש גדולים מסוימים שאפשר היה לומר עליהם שהיו בטלונים, אבל ודאי לא הרמב״ם והרמב״ן. מלבד העובדה שהרמב״ם והרמב״ן היו גדולי הראשונים, ענקי הראשונים, וכל אלה שבאו בעקבתם היו תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, הרמב״ם והרמב״ן היו גדולים בכל תחומי תורה, חוץ מגדולתם בהלוכה ובש"ס, הרמב״ם בחקירה והרמב״ם בקבלה, אבל שניהם היו רופאים. ניתן להניח ששניהם היו אינטליגנטים, הרמב״ם והרמב״ן, והם ידעו שיש חוקי טבע, הם ידעו שיש חוקי פיזיקה וחוקים אחרים בעולם, אבל הם גם ידעו, ואת זה הם לימדו אותנו, שהחוקים האלה, חוקי הפיזיקה והכימיה והתרמודינמיקה וכל החוקים, הם כלים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהל עולם. והמדע יכולה להסביר את חוקי הטבע, אבל לא את מה שעומד מאחוריהם. והרמב״ם כותב, הקדוש ברוך הוא, הבורא את בור שמוי, הוא לבד עושה ועושה ויעשה לכל המעשים. איך הוא עושה את כל המעשים? ברצוני הפשוט יסבור שמוי, ועל ידי החוקים שהקדוש ברוך הוא קובע. הקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא אדם, לברוא עולם בלי חוקים. בידו היה לעשות כל דבר. הוא יכול היה לברוא אדם שאף אחד לא יכול לצפות בו מה יהיה בעוד דקה. והלילה יהיה באמצע היום, והיום יהיה באמצע הלילה, וכל רגע תהיה בריאה משתנית. אבל כך גוזו חוכמוסו יסבור שמוי, ולא נדע. לא נדע למה ואיך ניתן לשער שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אדם שיש בו חוקים קבועים, כדי שבני אדם יעמדו בנסויין, שיהיה מקום לטעות, שיהיו לנו ספקות ונסיונס ונבחר בטוב, וכך נרוויח ונהיה זכאים לקבל את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא צפן לצדיקים ליוסף לובוי. אבל הוא לבד יוסף לא ישיגה שלך למעשה, וכל דברינו ומקרינו המיסים, ואין בהם טבע ומנהוגו של עולם, כי גם הטבע ומנהוגו של עולם הם השלוח הפרוטי. כך קבעו הראשונים, כך קבע הרמב״ם, כך קבע הרמב״ן, ואלה דברים שאנחנו צריכים להפנים ולהרגיש ולחיות אותם. כתבתי משהו כבר כמה פעמים, ואמרתי את הדברים פעמים רבות. לראשונה הם באו בדפוס במחסו של פסוחים, אחר כך בחומש שמויס, לגודש של פסח. אז כתבתי משל, ילד קטן יושב בליל סדר של אביו, ואבא מספר, כפי שנצטרינו לעשות כל המער ולספר הרי זה משובח, ואבא מספר על הניסים של קריאס ים סוף, והילד שואל את אביו בתום לב, אבא, מי עשה את הים? לא הקודש ברוך הוא? ודאי שהקודש ברוך הוא עשה את הים, אז למה לא יוכל לקוראה? מי שעשה שולחן יכול לשבור אותו, מי שתפר בגד יכול לקרוא אותו, אז למה כל כך מתפעלים שהקדוש ברוך הוא קרא את הים, כאשר אנחנו יודעים שהוא זה שבראה את הים? ואמר האב לבנו, בן שלי קטן, יקר, אילו זכינו באמת הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לקרוא את הים. אילו זכינו, היינו רואים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל רגע. בכל אתר ואתר, משה למדו ודוימה, כך סיפר האב לבנו. היו היה פסל, אומן גדול, שאין כמותו בכל הארץ. בשישה חודשים הוא עבד על פסל של סוס, וכאשר השלים את מלאכתו, הייתה זו מלאכת מחשבת. הוא לקח את הפסל, העמיד אותו ברחובו של איוב, והתיישב לידו כדי לקטוע מחמאות. הוא יושב ויושב. וישב עד שיער בן רישוי, דור הולך ודור בא, אף אחד לא אומר מילה, והוא מאוד נשבר. הוא כינס את ידידיו ואת אשתו, את בני משפחתו, ותינת צרו בפניהם. אנשים כבר לא מעריכים אומנות, לא מסתכלים ביופי, לא מעריכים אסתטיקה. אמרו לחבריו, לא, טעות בידך, הפסל שלך כל כך מושלם, זה נראה כמו סוס. אנשים שמכבדים את עצמם לא עומדים ברחובו של איוב להתבונן בסוסים, אז מה אתה מצפה? אז שואל הפסל, אז איזה עצה יש לי? אני אעשה פסל של סוס שנראה ספק חמור, ספק פרד, קטן תלמידה יכול לעשות כזה פסל, אבל זה לא העבודה שלי. אמר לו חכם אחד, קח את הפסל שלך ותחתוך אותו לחצי, תרחיק את הצד הקדמי מהחלק האחורי ותעמיד אותו כך ברחובו של איוב, כל אוי וישתלם. אנשים לא יבינו איך יכול להיות סוס שמחולק לשני חלקים. אז ישימו לב בהכרח שזה פסל, שזה לא סוס אמיתי. ואז כולם יראו וידבוננו איזו עבודה עצומה יש כאן. אמר האב לבנו הקטן, אילו זכינו הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לקרות הים, היינו מקיימים את דברי הנובי, שאו מורם עיניכם וראו מי בורא אלה. המויצי במשפצבום לכולם בשם יקרו, אמץ קויח ורב עוינם, אילו זכינו ללב שומע, לעיניים פקוחות, היינו מקיימים את דברי הרמב״ם בלכס סוידה התוירה, היה כי הדרך לעבוסוי ולירוסוי, בשעה שישים אדם אליבו מעשה וברועה וגדולים ונפלויים, ויראה מהם חוכמוסוי שאין לה ערך ואין לה קיץ, מיד הוא נמצא אויב ומשבח, הוא מתאווה תאבו גדולו לידע מי בורו אלה, אילו זכינו, אבל לא זכינו. לא זכינו משום שהורגלנו, ואין אדם מתפעל מדברים שהורגל להם, תרדמת ההרגל מכה את כל הרגש שבלב. ולכן אנחנו יוצאים בבוקר ורואים את השמש בגבירוסו, ואנחנו לא מתפעלים. רואים בלילה צבא השמיים בתפארתם, ולא נותנים אלה, והקדוש ברוך הוא קרע את הים. לא כדי שנסתכל בקרע שבים, אלא כדי שנסתכל בים, לעורר אותנו. מן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתורים. הניסים הנסתורים שהרמב"ן קורא, יסוד כל התורה כולו. שאין לנו חלק בתורת מוישה, עד שבאמת נתבונן בניסים הנסתורים, על נפלאותיך שבכל יום עמנו. בכל יום, ואף הם נפלאות, נפלאות לא פחותות מאשר הנפלאות של קריאס ימס. רב חנינא בן דויסא אומר לביתו בפשטות, פשטות מדהימה, הוא לא ראה בכך כל חידוש. ביתי, מה יכפת לך? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. בדרך הטבע שמן דליק, חומץ איננו דליק. אבל רב חנינא בן דויסא לא רואה כל הבדל ביניהם. מה זה משנה? מי אמר לשמן שיהיה דליק? הלא זה רצון היה פושט יסבור שמוה. רב חנינא בן דויסא גם ידע ששמן דליק וחומץ לא. שמן אפשר להדליק וחומץ בדרך כלל לא. אבל רב חנינא בן דויסא אומר אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אין בין זה לזה ולא כלום. והוא מבטיח לה מי שאומר לשמן וידליק, יהיה מלחמת וידליק. וכשרב חנינא בן דויסא רצה שחומץ יהיה דליק, אז החומץ היה דליק, משום שהקדוש ברוך הוא רצה מה שרב חנינא בן דויסא רצה. והוא לבדו, הוא זה שעושה ועושה ויעשה לכל המעשים. וכאשר אנחנו חיים עם תחושות כאלה, עם ידיעות כאלה, לא רק מאמינים, כולנו יודעים, כולנו מאמינים, אבל כך צריך לחיות ולהרגיש ולהפנים. ואני מעתיק את לשון הרמב״ם ממקור אחר, נמצא ההולך בדרך הזה, אוי ובס השם כל יום אוף, כך כותב הרמב״ם, בהלכות דייס בנושא אחר. אבל נמצא ההולך בדרך הזה, כאשר כך אדם חי, הוא חי חיים אחרים, ולא כל כך מוטרד, ולא כל כך דואג, ולא כל כך כועס, ולא כל כך מתוסכל, כשהוא יודע שהקדוש ברוך הוא ניצב עליו, ומשגיח על כל דרכיו, והכל מתנהג ברצונו, ויש השגחה פרטית בעולם, והקודש ברוך הוא נותן לו כל מה שיש לו ומה שאמור להיות לו, ולא נותן לו מה שלא אמור להיות שלו. כך אדם צריך לחיות, כך אדם צריך להרגיש ולהתהלך ולחיות בצל כנפיו של הקודש ברוך הוא. רבי יונה כותב בפירושו במשלי, בכל דבריך הוא דייהו והוא יהיה אשר חוסך. הוא כותב רבי יונה, יש אנשים שנזכרים בקודש ברוך הוא רק בשעות הרות גורל. אדם צריך להפליג לים הגדול, הוא יוצא למדבר, הוא הולך במקום סכנה, לפני מלחמה הוא יוצא לקרב, אז כולם נזכרים בקודש ברוך הוא. אדם הולך לעשות שידוך עם הבן שלו, עם הבת שלו, הוא מצפה לחסדי שמיים, הוא רץ לקויסל, הוא רץ לאדמורים, הוא רץ למקובלים, אבל בחיי היום יום הוא לא רוצה להטריח את הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא יש לו הרבה דברים חשובים לעשות, אני אטריח אותו בפעוטות. הוא חושב, עם חיי היום יום אני מסתדר מצוין. אתה לא מסתדר ידידי, אתה לא מסתדר בכלל, בלי הקודש ברוך הוא אף אחד לא מסתדר. בלי הקודש ברוך הוא אתה לא יכול לנשום, אתה לא יכול לראות, אתה לא יכול לקום בבוקר, אתה לא מסתדר לבד, אולי נדמה לך שאתה מסתדר. ואף אחד לא מטריח את הקודש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להטריח אותו. גם בקריאת ים סוף הוא לא היה טרוד במיוחד. הכל מתנהל ברצוני הפשוט. ובשביל הקודש ברוך הוא לתת לך את היכולת לנשום, זה לא יותר קל מאשר לבקוע את הים הגדול. אין תלכה לפונוב יסבוך שמוי, אבל נדמה לו לאדם שבחיי היום יום הוא מסתדר לבדו. למה להטריח את הקודש ברוך הוא? הוא פונה לקודש ברוך הוא רק בעיתים כאשר הוא במצוקה. אומר רבן יוינה, בכל דרוכך הוא דייהו. אדם יוצא לשוק, הוא צריך לקוות שהקודש ברוך הוא יזמין לו את מבוקשו, את כל צרכיו. כך אדם צריך לחיות. וכאשר כך הוא חי עם קרבס אלוקים, הוא חי עם הקודש ברוך הוא, והחיים הם חיים שונים, הם חיים אחרים. וזה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מיציאת מצרים. לא רק להאמין בניסים הגדולים והמפורסמים, אלא להאמין ולהרגיש את הניסים הנסתרים, את הנפלאות שבכל יום עמנו, את העובדה שאנחנו נושמים ורואים ואוהבים ואוכלים ולומדים. כל מה שיש לנו איננו אלא מיודוי הגדולו המלאו והרחובו. וצריך להודות לקודש בו. כך צריך לחיות. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מיציאת מצרים. יהיה רצון שנזכה תמיד לדבוק בקודש ברוך הוא, לשמור את כל מצווי סוף, להתהלך עם הקודש ברוך הוא ולחיות עמו. והקודש ברוך הוא יעזור לנו למען כבוד שמו, כי המצאת מארץ מצרים, הרינו נפלויס בביאת כל צדק, בבניין בית המקדש במהרה ובימינו. Thank you.